ממשיכים בספר הכוזרי במאמר במאמר שלישי בפסקה ה' פסקה ה' בעמוד קוף א' במהדורת אבן שמואל. אנחנו כאן מתארים את מהלכי הנפש של החסיד לפי היהדות. אשר ללשון של החסיד, כן, אחרי שדיברנו על המעשים, על הרגשות ועל המחשבות, אנחנו עוברים לנקודה מרכזית שהיא הלשון. אשר ללשון של החסיד שווה היא בכל למחשבה. ואינה מוסיפה עליה. טוב, זה דבר מאוד לא פשוט. כלומר, אין הפרש בין מה שהאדם חושב לבין מה שהוא אומר. זה לא אומר שהוא אומר כל מה שהוא חושב, אבל מה שהוא אומר מתאים למה שהוא חושב. כן, זאת עבודת הכנות, בלועזית אינטגריטי, שהאדם שווה בין מה שיש בפנים לבין מה שיש בחוץ.
תוכו כברו,
או בערבית be your word. כלומר, אתה צריך להיות מה שאתה מצהיר. יש גם יתרון טכני לדבר הזה, שהעולם מתקדם יותר טוב כאשר אנשים עומדים מאחורי המילה שלהם, אבל יש גם שלמות יותר, יש משהו ערכי בדבר הזה, שהאדם מגלה את העצמיות שלו דרך דיבורו. או כמו שאמר מרק טוויין, היתרון שיש בלומר את האמת הוא שאתה לא צריך לזכור מה אמרת. כן, טוב. אשר ללשון של החסיד.
מה?
לא, אין דיבור בלי מחשבה. השאלה אם הדיבור משקף את המחשבה. למשל, אני אומר, אני אוהב אותך. כשבעצם אני חושב, שונא. אז ברור שיש הפרש בין המחשבה לבין הדיבור. אבל אם אדם חושב משהו, הוא אומר אותו. כן.
לפעמים אולי זה לא בשביל
להגיד
את הדברים, אלא בשביל להראות שאני מאמין בהם, כי אני חושב שזה יהיה טוב והדיבור יכול לפצות על זה. זאת אומרת, יש בן אדם שאולי הוא לא הכי אוהב אותו בעולם, אבל אני רוצה יותר, אני יכול
לפצות
את זה ולגשר
על זה עם הדיבור. השאלה היא כזאת, אני מבין מה שאתה אומר. לפעמים אתה אומר, הדיבור זה חלק מהתרגול שאני עושה כדי לשנות את עצמי. למשל, יש מישהו שאני שונא, אבל אני רוצה להפסיק לשנוא. תודה רבה. אז אני מתנהג בהתנהגות של אהבה, למרות שאני עדיין לא אוהב. מתוך תקווה שזה ישנה אותי. אבל אז זה אמיתי, למה? בגלל שאם אני רוצה להפסיק לסנוס, סימן שכבר התחלתי לאהוב. אז אני פשוט נמשך בחוט הקטן הזה, של קצת האהבה שיש, ואותו אני מבליט. אבל אם אני לא מתכוון בכלל לאהוב אותו, אלא אני משקר, משהו אחר לגמרי. כמו שמצאנו, שמצד אחד חז"ל אמרו שאסור ללמוד תורה שלא לשמה. כן? הלומד שלא לשמה, נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו. כלומר, היה עדיף שימות כשהוא נולד. מצד שני, אומרים חז"ל, לעולם יעסוק אדם, אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, ולשמה, הנחיה הפוכה. ההסבר הוא פשוט מאוד. אם האדם הוא בעמדה קבועה של אני מעוניין לעסוק בתורה, לא לשמה נקודה. לא לשמה נקודה, נוח לו שימות. היה עדיף שימת. אבל אם הוא אומר, אני לא מסוגל ללמוד לשמה. אני מאוד הייתי רוצה, אבל אני לא יכול. עצם ההודעה הזאת, זה כבר דחיפה לכיוון של הלשמה. ובדרך ללשמה. ולכן, מותר לו לעסוק שלא לשמה, כי זה לא לשמה כזה שמתוכו מגיעים ללשמה. מובן? בבקשה, דבר. אתה שואל למה אומרים תוכו כברו ולא ברו כתוכו? לא יודע.
לא, כי זה לא מסתדר, כאילו.
בסדר, אז אותך זה מטריד, כלומר, השאלה הלשונית הזאת מטרידה אותך, ואותי לא.
לא, זה לא
לא, מי אמר שהפנים נובע מהחוץ?
מה זה
בר?
בעצם להגיד, זה דומה לזה חוץ.
בר, זה חוץ. הבנתי, אתה אומר, אז זה בעיה לשונית, שלכאורה הביטוי הלשוני סותר את מה שראוי. לכן זה מטריד אותך. אותי זה לא מטריד, בגלל שזה לא, זה לא כתוב בכוזרי, אז מה אכפת לי? הלאה. יכול להיות שיש לזה הסבר. אני לא מכיר אותו, את ההסבר, ומן הסתם, הנה ידידיה, אחרי השיעור, ישמח למסור לך את ההסבר. טוב, אז אם כן, בואו נמשיך. אשר ללשון של החסיד, שווה היא בכל למחשבה, ואינה מוסיפה עליה. ונמצא שאין תפילת החסיד דבר שבמנהג או שבהרגל, כשירת הזרזיר והטוקי. יש הרבה אנשים שכל יום מקיימים את המצווה לקרוא בסידור. חלק מאלה שמקיימים את המצווה לקרוא בסידור גם מתפללים. אבל זה לאו דווקא חופף, לא מתלכד. אז מה שאומר כאן, ונמצא שאין תפילת יחסית דבר שבמנהג או שבהרגל כשירת הזרזיר והטוקי, אלא כל מילה מחשבה עמה וכוונה בה. כלומר, ולכן צריך, לפני שאדם מתפלל, שילמד את התוכן של התפילה. אם אדם לא למד, הוא לא מבין מהם הדברים שהוא אומר בתפילתו, הוא גם לא מתכוון עליהם. איך אומר הרב, הרב קוק במוסר אביך, על הנושא הזה, אומר הערה יפה. יש בהקדמה של המוסר אביך, אומר כך, כל זמן שלא ילמד לעצמו, שתתברר לו מעלת נשמת האדם, ומעלת ישראל, ומעלת הארץ הקדושה, וההשתוקקות הראויה לכל איש ישראל לבניין המקדש, וגדולת ישראל, והתרוממותם בעולם. כלומר, כל זמן שאתה לא למדת בתוכנית אמונה במכון, כמעט שאי אפשר לטעום טעם עבודה. שהרי כיוון שחזל אמרו על הפסוק ולעובדו בכל לבבכם עבודה שבלב זו תפילה, אם כן התפילה בחינת עבודה, ואינו ראוי לעבודה, כי אם כשיהיה במצב דעת יראת השם כל כך, עד שיהיו ענייני התפילה קרובים אל לבבו. כלומר, מה שאתה אומר, צריך שאתה תתרגש מזה. כלומר, אדם אומר, בונה ירושלים, ולא אכפת לו שירושלים בנויה. אז מה הוא עושה? הוא שקר. ואם לא ידע, הנה, הוא מביא כאן דוגמאות, אם לא ידע מעלת נפשו, הוא לא ידע כמה זה חשוב נפש האדם, איך יתפלל ברצון שלם והרגשת חסרון שיכונהו השם יתברך דעה, בינה והשכל, כיוון שאינו מכיר, אחרי שיש לו עושר וכבוד וכל טוב, הרי יש לו אפילו הפלאפון דור חמישי, אז מה חסר לו אם חס ושלום לא ישכיל ויבין? זאת אומרת, אתה חונה לאדם דעת ומלמד אנוש בינה וחוננו מאיתך דעה ובינה והשכל. אם זה לא חשוב לך, אתה סתם מדבר. אם כן, צריך ללמוד ולהעמיק עד שיצויר לו בבירור וידיעה שלמה גודל חסרונו לדעה, בינה והשכל. יצמא לזה ויתפלל באהבה מקירות לב שיכונו השם יתברך וזה, והשם הטוב לא ימנע טובו, לא הולכים מדמים. ואם לא ידע מעלת ישראל, איך יתפלל בלב שלם על גאולתם? שוודאי, אין הכוונה הרצויה בתפילת ברכת גואל ישראל רק על מחווה נפשו שמרגיש מצד עצמו מעול הגלות. כי עניין הברכה מעיד שהרצון בא מצד מעלת ישראל וקדושתם. ואם לא ישכיל מעלת הארץ הקדושה וסגולתה וקדושתה, איך יתפלל על בניין ירושלים? מה אכפת לו, ירושלים בנויה, לא בנויה, מה זה משנה? אז הוא לא יכול להתפלל. והתפילה היא דווקא מקירות הלב, כשמרגיש שהוא חסר בדבר. והנה התפילה היא בדיקה גדולה לאדם אם הוא מתאר נפשו באמת, כרצון יוצרו יתברך, ואם הוא קרוב לעשות רצונו, כרצון קודו. כלומר, יש דבר נפלא בתפילה, אם שמתם לב, זה שהתפילה היא בעלת נוסח קבוע. לא משתנה. זה טוב. מדוע? כי מה משתנה כל הזמן בתפילה? המתפלל. המתפלל משתנה, והנוסח קבוע. ואז יש לו סרגל שכלפיו הוא יכול למדוד את עצמו איפה הוא עומד. לעומת זה, אם לא היה נוסח קבוע לתפילה, האדם לא היה יודע איפה הוא עומד. אז זה בודק אותו. יש לך 18 דברים או 19 דברים שאתה צריך להזדהות איתם. סליחה. על כן, מאוד חייב האדם להיזהר שלא יימשך אחר רצון עצמו בהנאות הגוף ממאכל ומשתה וכיוצא בזה, כי יוטבע בו טבע חומרי עד שלא ירגיש בעצמו שהדברים האמיתיים הקדושים חסרים לו, ואם כן יאבד תפילתו שהיא כלל גדול בעבודה. כי כיוון שמתנחם במה שיש לו לאכול ולסובע וכאלה ההבלים, כלומר הוא אומר, תשמע, יש לי קטשופ משהו, כן? דגם 2000, קטשופ 2000. אז זה מה שחשוב לו בחיים. לא יצייר בהתפללו בשבח עלינו לשבח, ועל כן נקווה שיתוקן עולם במלכות שדי, והאלילים יקרתו והרשעים יפנו אליו יתברך. כי מה יזיקו האלילים לאשר עיניו וליבו למלות קרסו מעדנים? אתה רוצה לאכול? אז הוא אומר, תשמע, יש עבודה זרה בעולם. שיהיה. תביא עוד חרדל. אין. וביות ציורי התאווה בלבבו, לא ישכיל ולא יבין. על כן יתחזק האדם ויתחכם ויראה את עיני נפשו. ומלואי החסד והרחמים, חפץ בשלמותנו, שזהו כבודו וצוותו, נבקש ונשפוך שיחנו ויתריכנו בטבעתו, ויעיר לנו באור הגדול וכו'. עד כאן ברור? טוב, כן, מה?
ישנו
זרם
לפחות אחד שאני יודע
עליו
שהוא
כאילו
מאוד 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 מתפללים בתור קבע את התפילה מאוד מהר, וגם אין שם את השם המפורש, זאת אומרת, אין יו"ד קיי וו"ד קיי, אלא אותיות מגולות, דווקא מהסיבה שהאדם לא יתחיל לנסות לכוון, כי אנחנו באמת לא יודעים את כל הרובד של זה, אלא שיכוון לרצונו, יכוון למיחוד, שיכוון לאהבת הבורא, בצורה מאוד כללית, ויגיד את המילים האלה בידיעה שזה האמת הנשמתית, או אני לא יודע...
כלומר, יש אנשים שמתפללים מהר, כי אומרים, מילא, אנחנו לא מבינים על מה מדובר, משהו כזה. אז למה תגיד דווקא את הנוסח הזה? תגיד שיפופו, מה זה משנה? למה להגיד רפאינו?
אני יודע שהמילים האלה הם מבטאות
הרצון האמיתי, אבל... אבל זה מילים שאני לא מבין, זה מבטא את הרצון האמיתי, אבל אני לא מבין את זה. משהו כזה. ככה אתה אומר?
שההבנה שלי, כמה שאני לא אלמד, היא לא תגיע להבנה שלנו.
ולכן עדיף להתפלל בי כוונה, זה מה שאתה אומר.
מאשר לכוון לא נכון.
מאשר לכוון לא נכון. צאו.
לא, אני לא אומר שזה ככה.
הבנתי מה שאתה אומר. לא זכיתי להזדהות עם הדברים האלה. מה אני יכול לעשות? אני יהודי פשוט. אם כתוב בתפילה רפאנו, הכוונה שאני מבקש מהשם שירפא אותנו. אני, תבין? אני פשוט כזה.
מרואה את המילולים,
גלבד,
וזהו.
זה מתחיל מזה. יכול להיות שיש כוונות יותר עמוקות, אבל אני מבין שאם כתוב רפאנו, סימן שאני מבקש מהקדוש ברוך הוא שירפא אותנו. אולי אני שטחי. אבל נראה לי שזה בכל זאת צודק. ואם אני מבקש בונה ירושלים, אז אני מבין שאני מבקש מהקדוש ברוך הוא שירושלים תיבנה, שזה אולי גם כן שטחי, אבל זה
ככה... אז זה משתדר דווקא עם ה... להריץ, זה לא אומר שאם מישהו לא רוצה לדעת באמת מה הכוונה
של בניית ירושלים... לא, אני לא אמרתי שצריך להתפלל ארוך ולאט. לא, לא התכוונתי לזה.
לא, מה שמתכוון שאם מישהו לא מבין את המשמעות של ירושלים לאומה, זה לא אומר שלא אכפת לו מירושלים.
ודאי שזה אומר שלא אכפת לו. כלומר, ברגע שאדם לא מבין את המשמעות של ירושלים, אז לא אכפת לו מירושלים. כי למה שיהיה אכפת לו מדבר שהוא לא מבין את ערכו? לא. אם אני לא מבין את הערך של משהו, אז באמת לא אכפת לי ממנו.
אלא כן, אתה רואה שיש לזה חשיבות, בעיני השם או בעיני התורה או בעיני
הרבנים. אז אם אני מבין שיש לזה חשיבות, אז זה כבר מתחיל להיות אכפת לי.
כן, אבל לא דווקא בצורה הבנתית, שאתה מבין...
יכול שאני לא מבין, אבל אני מבין שזה חשוב לרב שלי.
נכון.
בסדר, אז זה חשוב לרב שלי, אז בעצם בזה אני מתחבר אל מה שהרב שלי אוהב. אבל זה חבל שזה רק זה.
מחילה, מי
שרוצה
להבין את התפילת 18, יש
דרוש
בפרק
12
של החודשים. אני
שכחתי
את שם הרב.
כן, זה נכון. יש שיעור על התפילה, נכון? נכון. אבל בסדר, אנחנו מדברים שוב על התפילה פה, כי זה הנושא של רבי יהודה הלוי. כלומר, ידידיה, זה שיש שיעור על התפילה במכון מאיר זה נכון, אבל כשרבי יהודה הלוי מדבר על התפילה צריך להתייחס.
אמת.
כן, אמת. טוב, אתה מבין מה שאני אומר? אז זה ברור, נראה לי שזה נפטרים יותר מדי בקלות מהפנמת התכנים של התפילה.
זה יותר הרגעים הבודדים האלה של התפילה. תלמד אחר כך מה השמות, אבל ברגעים האלה...
אני לא אמרתי שבזמן התפילה אני לומד. אני אמרתי שאני לומד לפני התפילה. כלומר, אני צריך לדעת באופן כללי מה זה ירושלים. בשביל זה יש שיעורים לקראת יום ירושלים פה במכון. יש כל מיני ספרים שנכתבו על ירושלים. הנה הרב שליצקי עכשיו הוציא ספר על ירושלים. תלמד. ואז כשאתה תביד על מה מדובר, כשאתה תתפלל בונה ירושלים, זה יהיה הרבה יותר משמעותי עבורך. מובן? לא שבזמן התפילה אני לומד. תפילה זה תפילה, זה לא לימוד. טוב. ונמצא שאין תפילת החסיד דבר שבמנהג או שבהרגל כשירת הזרזיר והתוכי, אלא כל מילה מה חשבה אימה וכוונה בה. בדרך זו, תהיה שעת התפילה לחסיד כגרעין הזמן ופיריו, ושאר השעות תהיינה לו כדרכים המוליכות אל שעה זו, שלבואה הוא מצפה, כי על ידה הוא מדמה אל העצמים הרוחניים ומתרחק מן הבהמיים. וכשם שהיו לו שלוש עיתות התפילה שבכל יום פרי יומו ולילו, טוב אולי רק שנייה צריך להתעכב על זה. כלומר, אפשר לומר ככה, יש הסתכלות שאומרת, במשך היום אנחנו עושים כל מיני דברים חשובים. לפעמים עוצרים מלעסוק בדברים החשובים, יש עכשיו הפסקה, מתפללים. יוצא לפי זה שההפסקה, כלומר התפילה, היא בעצם דבר משני. לפי רבי יהודה הלוי זה בדיוק הפוך. בעצם העיקר זה התפילה. מה אני עושה באמצע? מקבל את הקולט, את ההשפעות של התפילה הקודמת, ומתכונן לתפילה הבאה. אבל הכיף הגדול זה עצם התפילה, המפגש הבלתי אמצעי בין הבורא לנברא, כשהאדם חשוף בצריח. עד כאן ברור?
הוא חי בשבת השבת?
הוא חי בינתיים מתפילה לתפילה. בסדר? כן, בבקשה. זה גרעין היום, זאת אומרת, זה הפרי של היום, הדבר החשוב, המרכז שלו, הלב.
אבל גרעין גם הקטע שניתן כוח לכל השאר?
כן, גרעין זה נותן את הכוח לכל השאר. האמת היא שהמילה גרעין פה מתורגמת מן הערבית, ממילה שפירושה גם לב. כן? גם לב, גם גרעין, לכן יש בעיה של תרגום, האם התרגום הזה מדויק. כן. טוב. וכשם שהיו לו שלוש עיתות התפילה שבכל יום פרי... אגב, למה יש שלוש עיתות של תפילה? למה יש גם שחרית, גם מנחה וגם ערבית? אבל למה צריך שלוש פעמים? יש שלוש ארוחות ביום. אני שואל, למה צריך שלוש ארוחות ביום? אותו דבר. אני לא אותו אחד כל הזמן. זאת אומרת, היחס שלי אל הבורא בשחרית שונה מהיחס שלי במנחה. ומהיחס שלי בערבית. זה הוויה אחרת, וחוויה אחרת. ולכן אני מוכרח כל פעם לחדש.
למה לא חמש תפילות?
כי לא כל יום יום הכיפורים. ביום הכיפורים יש לך חמש תפילות. כן. לא הבנתי את השאלה. אתה שואל האם יש ערך להכנה, ערך עצמי להכנה, זה תלוי. תלוי אם אתה בבלי או ירושלמי. בתלמוד הבבלי כתוב מפורש שלא מברכים על הכשר מצווה. בירושלמי? כן. למשל, אדם שבונה סוכה, מברך על זה או לא? אז לפי הבבלי לא מברך. אין ברכה על בניית סוכה. לפי הירושלמי, מי שבונה סוכה גם כן מברך. למה? לכאורה אין מצווה לבנות סוכה. יש מצווה לשבת בה. על הכשר מצווה גם הוא מצווה. זה תלוי איזה מדרגה אתה נמצא. כן? כן, בבקשה. מדוע הוא אומר שהתפילה זה הגרעין? כי פה הוא מדבר על עבודת החסיד. עבודת החסיד היא עבודת היחיד. התורה זה שייך לכלל. זה שייך למאמר ראשון ושני. מובן? זה שייך לאומה. הרי התורה היא דבר השם אל האומה כולה. אבל התפילה היא השריד של הנבואה אצל היחיד. מובן? רגע. אם אני אומר מילה במילה את תפילת 18, לוקח לי רבע שעה והציבור כבר בארוחת בוקר. מה לעשות? אני מבין, אז איך אתה רוצה להגיד תפילת 18? לא מילה במילה? נגיד כל מילה רביעית? תגיד כל מילה רביעית. זה לא ישמע טוב. זה יצא ברוך אלוהינו אברהם. זה קצת מסובך.
צריך להגיד לו גם שלוש התפילות לוקחים 9 שעות בשמינית של היום.
כן, אבל זה תלוי. זאת אומרת, מה זה מילה במילה? לא אמרוך להגיד את זה לאט. אתה יכול להגיד את זה מהר, רק שאתה מתכוון למה שאתה אומר, זה הכל. כן, בבקשה. אתה אומר, האם עדיף להתפלל שחרית בבוקר ומנחה אחרי הצהריים וערבית בלילה? אני חושב שכן. זאת אומרת, עדיף להגיד מנחה אחרי הצהריים מאשר בלילה, למשל. לא הבנתי מה... אתה שואל האם מנחה קטנה או מנחה גדולה? וואה, זו שאלה בעייתית. מדוע? כי האמת היא שמנחה קטנה עדיפה. אבל מאחר ואתה לומד בישיבה ובישיבות נהגו כדעת הגרא להתפלל מנחה גדולה, מה אני אגיד לך לפרוש מהציבור? לכן הסתבכנו. טוב. כן.
אמרת שעבודת החסיד היא עבודת היחיד. אפשר להגיד את זה גם על עבודת הצדיק או שזה לא...
המילה צדיק או המילה חסיד פה אינן מילים מדויקות. כלומר, נא לא להתאפס למשמעות של המילים האלה בספר מסילת ישרים למשל, או אצל חז"ל. אלא חסיד פה זה כינוי לאדם המוסרי בכלל. בסדר? אז לא להיכנס עכשיו לדקדוקים כאלה.
זה לא עבודת היחיד בהקשר שלא משתמש. האדם המוסרי.
האדם המוסרי זה מתחיל מהיחיד, כן. אני צריך קודם כל להיות בסדר, אחרי זה אני אתקן את החברה.
בסדר מול מי?
מול מי? בשלושה מישורים, בין אדם למקום, בין אדם לחברו, בין אדם לעצמו. זה תמיד אותו אדם. אדם למקום, אדם לחברו, אדם לעצמו. אז אותו אחד. יש בגמרא במסכת בבא קמא. היי מאן דבעי למהווה חסידה. מי שרוצה להיות חסיד, מה הוא צריך לעשות? אומרת הגמרא, לקיים מילי דנזיקין. שיקיים מה שכתוב במסכת נזיקין. ואמרלה, מילי דאבות. יש אומרים, מילי דאבות, מסכת אבות, ויש מי שאומר, מילי דברכות. שלוש דעות. מה זה ברכות? בן אדם למקום. נזיקין, בן אדם לחברו. ומה זה אבות? בן אדם לעצמו. טוב. עכשיו, וכשם שהיו לו שלוש עיתות התפילה שבכל יום, פרי יומו ולילו, כך יהיה לו יום השבת לפרי השבוע. כי יום זה מזומן להתדבקות בעניין האלוהי. ולכן בשבת, כיוון שעסוקים בדבקות אלוהית, אז מה עושים? אוכלים. מה העבודה העיקרית של האדם בשבת? לאכול. בגלל שזה הזמן של הדבקות האלוהית.
וגם לאכול הרבה.
לאכול הרבה, נכון. כי זה הזמן של הדבקות האלוהית. ומאחר, ולפי היהדות, אני מזכיר לעצמנו, האלוהים הוא אחד, זה מונותאיזם קוראים לזה, לכן הוא מתגלה בכללות המציאות, לכן זה חייב להיות רוחני וגשמי כאחד. וכל עבודת החסיד היא בשמחה, לא בכניעה, כמו שבארנו למעלה. שנאמר, ובחרת בחיים. והנה, ערך כל אלה לנפש הוא כערך המזון לגוף. שכן תפילת אדם טובה לנפשו, כשם שהמזון תועלת לגופו. וכן ברכת כל תפילה שורה לאדם עד שעת התפילה שאחריה. כשם שכוח הסעודה שסעד מתקיים בו עד שיסעד סעודת לילה. אולם, ככל אשר תתרחק שעת התפילה, תלך הנפש הלוך וכדור, מתרדות העולם הבאות עליה. ובייחוד, אם יביאנה ההכרח להימצא בחברת ילדים, נשים או אנשים רעים, ולשמוע דברים האוכרים זוך נפשו. דיבורים מגונים או שירים שהנפש נועה אחריהם, עד שאי אפשר להשתלט עליה. את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק. אך בשעת התפילה מתאר האדם את נפשו מכל מה שעבר עליה בינתיים ומכין אותה לקראת העתיד. כל פעם זה כמו שאדם מחליף בגדים, מתפשט ומתלבש, מתפשט ומתלבש. אז ככה האדם מפשיט מעליו את תרדות העולם. כל ההצטברות, כל הקליפות שהצטברו על הבנפש מאז התפילה הקודמת, אפשר להסיר אותה ואז לחדש את ההזנה הרוחנית הזאת. אם אני לא צובר קליפות, זאת אומרת שאני התפללתי כל היום. זה מה שאתה אומר. כשאני עוסק בתורה, אני לא צובר קליפות. אבל יש אדם שלומד תורה כל היום? איך זה יכול להיות? מתי הוא עובד? מתי הוא חי עם המשפחה שלו? מתי הוא נפגש עם אנשים? בחורי ישיבה. בחורי ישיבה הם חיים חיים לא נורמליים. זאת אומרת, הם מחוץ להוויה הטבעית. זה אומר שהם רק מתעלים, ולכן יש סכנות שמתלוות לתלמידי ישיבה. מה זה הסכנות? רוחניות יתר. עכשיו, לא, זה טוב. זה טוב, יש זמן בחיים של האדם שהוא צריך ללמוד בישיבה. אבל צריך לדעת שזה מין מכינה כזאת. זה מין בועה שבתוכה האדם הולך ומזדקך, אבל זה כדי להתכונן ליציאה. כן, בבקשה.
מנחה,
האם תפילת שחרית תשפיע גם אחרי מנחה? יש בזה משהו, זה מה שנקרא תפילת תשלומים. שאם אדם נאנס ולא יתפלל שחרית, מתפלל פעמיים מנחה. אבל לא יכול להתפלל פעמיים ערבית. זאת אומרת שיש השפעה של תפילה על הזמן שאחריה. יש דבר כזה. כן.
הרב, מה
רבי
ילדים ונשים מביא את
עבודה
שורה עם רשעים, אנשים רעים ו...
אני לא מבין אותך. אתה שואל ככה, מה רע בילדים ונשים? הרי הוא שם אותם באותה שורה עם אנשים רעים, נכון? סימן שהם לא אנשים רעים. אם הוא אמר ילדים נשים או אנשים רעים, סימן שהילדים והנשים הם לא אנשים רעים. בסדר, לא, זה חשוב גם כל לדייק את זה. בסדר?
למה הם בסקאלה?
הם לא בסקאלה, אלא מדובר במה שמנתק את האדם מן הדבקות. אז ילדים, מה הם מבינים ילדים? שטויות, נכון? שיחת הילדים זה שטויות. אז אם האדם עוסק הרבה בשטויות, אז הוא יורד עם הדרגתו, אלא אם כן הוא לומד מהילדים חוכמה, שזה גם אפשרי. כתוב על, על שלמה המלך, ויחכם מכל האדם. כתוב, ויחכם מכל האדם, אמרו חז"ל, אפילו מחרש שוטה וקטן. כלומר, הוא למד גם מן הטיפשים. אז אם אתה אחד כזה שלומד חוכמה מן הטיפשים, זה אדיר. אבל סתם אדם, שכשהוא בא במגע עם הטיפשים, הוא מתאפש, אז זה לא טוב. זה לגבי ילדים. מה אם לגבי נשים? נשים הן לא מלומדות. לא לומדות תורה, לא לומדות שום דבר, יושבות בבית. אז מה יכול להיות השיח? גם כן, ברמה רדודה. נכון? מדובר בחברה כזאת, שבה נשים לא למדו. אוקיי? בבקשה. אני אקרא משהו, יש אמירות לא פמיניסטיות בספרות הרבנית. אני צריך להביא הרבה פעמים דברים לפי ההקשר ההיסטורי. אני זוכר פעם קיבלתי מכתב ארוך של אישה אחת שכתבה לי מקורות שהיא מצאה, היא לקטה בכל מיני ספרים, מקורות מזעזעים על היחס לנשים. אגב, היו גם מקורות מהכוזרית בתוך הדבר הזה. ובין היתר היה ציטוט שמה מאוד מעניין, מספר הנקרא שבט מוסר. מכירים את הספר שבט מוסר? רבי אליהו הכהן מיזמיר, לפני 500, 600 שנה, משהו כזה, רבי אליהו הכהן מיזמיר, תגיד חכם גדול, מגדולי ישראל, כתב ספר חשוב, הנקרא שבט מוסר. ושם יש לו פרק שלם, ארוך, על נשים. ושם הוא כותב המלצה לנשים. מה המלצה? לשתוק. למה? הוא אומר, כי רוב דבריה של אישה אינם בהשכל, ואז כשבעלה ישמע אותה, הוא יהרוג אותה. כי הוא חושב שהוא ימצא אחרת טובה ממנה, ואינו יודע שכולן כך. ככה כותב רבי אליהו הכהן מאיזמיר, ספר שבית מוסר. רגע, רגע, זה מה שהוא כותב. עכשיו, איך להבין דבר כזה? מה זה אומר? כתבתי לאותה אישה שאני מאוד מעריץ את רבי אליהו הכהן מאיזמיר. הוא היה תלמיד חכם אמיתי. למה? הוא ידע לתת הדרכות לציבור כזה שבו הבעל עשוי להרוג את אשתו בגלל מה שהיא אומרת. אתם מבינים על איזה חברה הוא דיבר? כלומר, הוא יודע מה המצב, צריך להציל. אז תשתקי עדיף, נכון? זה הגדלות של חכמי ישראל, שתמיד הכירו את המציאות של הציבור שבו הם טיפלו, ולא אמרו אמירות תיאורטיות, שהיו מסתיימות ברצח. כן. לא, זה נושא שתבינו. כלומר, כשקוראים איזושהי אמירה של איזשהו אדם, כל וכל מי מדובר בחכם במהלך ההיסטוריה, צריך לתמיד לדעת באיזה הקשר נאמרו הדברים. ואז אתה מבין את זה אחרת לגמרי. כן. מה? לפני 500 שנה, כן.
אישה לא מפורדת להתפלל עכשיו,
אתה שואל, בואו נחזור על שאלתך. אישה לא מחויבת להתפלל. אז מה, היא לא צריכה את הסיפוק הרוחני הזה? עד כאן שאלתך. תשובה, זה לא נכון, אישה צריכה להתפלל. ודאי שהיא מחויבת להתפלל. אפילו לא תפילה אחת. בטח שהיא רוצה. כן? ככה זה שבח הודיה, שבח בקשה הודיה, יצא היא לכל. פעם אחת ביום, בזה שעה שהיא רוצה. איזה לשון שהיא רוצה. יש כאלה שמנשקות את המזוזה לפני זה. הכל בסדר. למה? בגלל שהאופי הנשי הוא יותר מחובר לרוחניות מהאופי הגברי. לכן היא לא זקוקה להנחיות ומסלולים מדויקים. מובן? כן.
אם זה ככה, כמו שהרב אומר, שכל ספר מחובר להקשר ההיסטורי שלו, זה לא יוצר בעיה לגבי מלמוד מספרים שהתלמדנו כאן 500 שנה. כי לצורך מה אני כן עושה את ההקשר ההיסטורי, לצורך מה אני לא עושה את ההקשר ההיסטורי.
אני חוזר על שאלתך, כדי שגם גולשי האינטרנט העיקרים ישמעו. זאת אומרת, אם מה שאני אומר הוא נכון, שכאשר לומדים ספר צריך להבין את ההקשר ההיסטורי שבו הוא נאמר, אז למה ללמוד ספרים שלפני 400 שנה? תשובה, מה?
איך ללמוד אותם?
אז בוא נענה על שתי השאלות. מדוע ללמוד דברים שנכתבו לפני 400 שנה? כי זה דברים מעלה תוכן חשוב מאוד, שבלעדיו קשה לנו לחיות. שתיים, איך ללמוד אותם? מתוך הבנה של ההקשר שבו נאמרו הדברים, ואז תבין מה זה אומר לנו. אז איך אתה תבין? בשביל זה אתה צריך לשמש תלמידי חכמים. זה הסיבה שאסור ללמוד תורה מספרים. אלא תורה לומדים מרבנים. ברור? הספרים לא נכתבו על מנת להיות הבסיס של לימוד התורה. הספרים הם בסיס למפגש עם הרב. בסדר? ודור שלומד תורה מספרים נשאר בלי תורה. זה גמרא מפורשת, נכון? במסכת בברכות. כתוב שם. כן, מי שיש בידו מקרא, משנה, תלמוד והלכות והגדות ולא שימש תלמידי חכמים, הרי זה עם הארץ. טוב. טוב. מה? לשמש תלמידי חכמים זה הכוונה להיות בקשר איתם. זה נקרא לשמש. איך ניתן להבחין בהבדל בין נפשו של אדם שמתפלל וחזה שלא מתפלל? איך אפשר שלא להבחין? הבדל תאומי. הלאה. הרב אמר בעיון תפילה שכשאנו מתבוננים במקורותינו אנחנו רואים שלילה של החוויה הדתית שהיא פנייה של האדם אל הבורא מיוזמתו. ואילו כאן ריהל מדבר על תפילה כחוויה דתית. האם הרב יוכל לבאר? זה שאלה יפה. אני בשיעורים על התפילה מסביר שהיהדות מדברת על החוויה הדתית בפרשת כי תישא. מה יש בפרשת כי תישא? קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, נכון? אני נפגש עם האלוהות, ולכן אני מצייר לעצמי ציור, וזה חטא העגל. ואז מה זה פה החוויה הדתית של החסיד, פה בספר הכוזרי? מה התשובה? באיזה מאמר זה בכוזרי? שלישי. אם זה המאמר השלישי, סימן שלפני כן היו שני מאמרים. הנקראים ראשון ושני. יפה. על מה דיברו מאמר ראשון ושני? על השראת השכינה באומה. מתוך זיכרון ההשראה של השכינה באומה, מתוך כך מתעוררת החוויה הדתית של המתפלל. כלומר, אנחנו מתפללים בתור שריד של הנבואה. כלומר, הפנייה בתפילה היא קודם כל מהבורא אל האדם, ומתוך כך באה תגובה של האדם אל הבורא. זה ההפך של החוויה הדתית. לכן, למשל, בספר תהילים, שהוא הספר המרכזי של התפילות, שמלמד אותנו את ענייני התפילה, יש יהי רצון שאומרים אותו אחרי אמירת תהילים, נכון?
כן.
שאדם שאומר יהי רצון וכו' וכו', שספר ראשון של תהילים שקראתי לפניך, שמכוון כנגד ספר בראשית וכו'. או חמישה ספרי תהילים כנגד חמישה חומשי תורה. מה זה בא לומר? התורה היא הפנייה של הבורא אל האדם, מתוך כך חמישה חומשי תהילים. אז זה בדיוק עולם הפוך. ולכן זה מה שהוא אמר מקודם, שהחסיד מצייר לעצמו את זיכרון המעמדים הגדולים שבהם נגלתה השכינה. אמת או לא? טוב. שמעתי שאחד מגדולי ישראל אמר שהעידנה, הספרים הם רבותינו, לעניין רבו המובהק. אדם שקנה רוב חוכמתו מספרי רבותינו, האם זה לא טוב? נכון, זה לא טוב. כן.
השאלה בקשר לשלוש סודות בשבת, הוא ישבה פה שבשבת השלוש סודות מדמות או מזכירות את השלוש תפילות שאנחנו עושים כל יום.
הוא לא אמר שלוש סודות בשבת. שלוש סעודות שאדם אוכל ביום.
למה הוא לא מדבר פה על שבת?
הוא דיבר על השבת גם, זה נכון. הוא לא דיבר על שלוש סעודות בשבת.
אבל הקשר של הסעודות?
אז יודע מה? כן.
אז אם כן, בשעת התפילה מתאר האדם את נחשו.
לא, אבל אתה יודע מה אמרתי? כן. בגלל שהתשובה הראשונה שנתתי לך כנראה לא סיפקה אותך, אז נתתי לך שתשובה הפוכה. למרות שהיא לא נכונה.
אז אני זרמתי.
כן, זרם בין זה, כן, זה אשמתי. הלאה. טוב. דיבורים, כן, אז איפה היינו? כן, מה?
כך יהיה לו יום השבת, לפני השבות, יום זה וזה.
נכון.
טוב.
בואו נמשיך. אך בשעת התפילה מתהר האדם את נפשו מכל מה שעבר עליה בינתיים ומכין אותה לקראת העתיד. אמנם. על אף הסדר הזה אי אפשר שיעבור שבוע בלי שיתקלקלו הגוף והנפש, כי במשך ימות השבוע מצטברים מותרות עוכרים שלא ייתכן לצרפם ולבערם כי על ידי התמדה בעבודת השם במשך יום תמים, נוסף על מנוחת הגוף. ככה ממלא הגוף בשבת את אשר עבד לו בששת הימים והתכונן לקראת העתיד. והנפש אף היא זוכרת ביום זה מה שעבד לה מתוך שעסקה בצורכי הגוף, ביום זה כאילו היא כאילו מתרפאת ומחלי מה מחולי שהיה לה ומצטיידת בכוחות שיתחו מעליה את החולי הזה לעתיד, כדרך שהיה איוב נוהג לעשות אחת לשבוע למען בניו ואומרו אולי חטאו בניי. זאת אומרת, יש מחזורים של תיקון. בכלל יש מה שנקרא יומי, חודשי, לא, יומי, שבועי, חודשי, שנתי. בסופים, כן? בסוף היום, האדם עושה חשבון נפש. בסוף השבוע, לפני השבת, אדם עושה חשבון נפש. בערב ראש חודש, יום כיפור קטן, עושה חשבון נפש. בסוף השנה, ימים נוראים, אדם עושה חשבון נפש. ואנחנו רואים שעבודת התיקון היא תמיד בסופים. מדוע שאדם לא יעשה חשבון נפש באמצע היום? באמצע השנה. למה? כי באמצע היום ובאמצע השנה החיים זורמים. אם אתה אומר לאדם, רגע, תעצור את זרימת החיים, אתה עושה אותו לא טבעי. לכן, נותנים לחיים לזרום, כשמגיעים אל נקודת הסוף של החיים, וזה קורה בארבע אופנים, או בסוף היום, או בסוף השבוע, או בסוף החודש, או בסוף השנה, אתה אומר לאדם, הנה הגיע הזמן לעשות תיקון רטרואקטיבי, חשבון הנפש. מובן? כלומר, אי אפשר כל יום יום הכיפורים. מה? בסוף כל לימוד שאדם יעשה חשבון נפש. כן, אפשר גם, זה סוף, שמת לב, זה תמיד סוף. כן?
אפשר לחשוב את החלום.
יש אנשים שקשה להם לגמור, אז הם מושכים את הסופים. כן.
אפשר לחשוב את התחנות שעושים בתפילות כחשבון
נפש? בסוף התפילות יש חלק מהמנהגים, זה גם לומר וידוי.
נכון?
כן, אבל זה בסוף.
כן, אבל אם זה ככה, יש שאלה אחרת, כי אתה בעצם, הרי
נכון,
סוף היום הוא
מנחה,
כי התחילת היום זה
ערבית.
אבל אתה אומר, גם באמצע,
כי אתה אומר, בשחרית, אתה אומר,
אתה
חלום. יש בחינת סוף. כלומר, התחנון שיש בסוף התפילה, זה בגלל שהאדם יורד ממדרגה עליונה לעולם הזה. אז ברגע שהוא יורד, הוא עלול להתקף על ידי כוחות הרשע. נכון? צריך תחנון. אבל אם זה יום שמח, אז לא אומרים תחנון, כי המציאות של העולם היא מתוקנת. טוב. כן. לא, זה טוב שאדם יעשה חשבון נפש כל יום. השאלה היא מתי ביום?
כן, לא, בסוף.
בסוף היום, זה טוב. ביה שיש הצטדרות. לא הרי מה שעובר על האדם בכל יום, כי הרי מה שעבר על האדם בכללות השבוע.
הוא ראה את הכל במשך
הימים. הוא ראה את הכל, אבל הוא רואה את זה באופן אחר. כלומר, ההתנהגות היומית שלי היא בעלת משמעות אחרת אם אני רואה אותה במסגרת כללות השבוע, או אם אני רואה אותה ביחס לאותו יום. כי יש גם מפה, שאני רואה את ההתפתחות של האישיות שלי. ואז אני יכול, אני צריך שבעה ימים כדי לראות מה עבר עליי. יום אחד לא מספיק. כן.
מתוך שעבד לה שעסקה בצרכי הגוף, הכוונה היא לעבודה שצריך לעבוד בשביל לאכול במשך השבוע?
כל צורכי הגוף.
אה?
כל צורכי הגוף. צורכי הגוף זה כל צורכי הגוף. כולה.
כן. בסוף החיים של האדם.
בסוף החיים של האדם, כמו האדם עומד למות. כן, אז גם כן, נוהגים לעשות וידוי. יש וידוי בסוף. מה?
הוא עושה את הוידוי בעצמו?
כן, הוא עושה את הוידוי בעצמו, אם יש לו כוח. אם אין לו כוח, אז אחרים עושים בשבילו. כן? ואז הוא שומע.
קריאת שמה?
כן, קריאת שמה. מתי אומרים קריאת שמה?
בפטירה, בפטירה.
לא, אומרים זה בשוכבך ובקומך, גם בבוקר, נכון? אז לפי זה, אם גם בפטירה אומרים, אז מתי עוד? בתחייה. כן, בתחיית המתים, תזכרו. כי לא תמיד זוכרים את ההלכה הזאת. אז כשקמים לתחיית המתים, גם אז להגיד קריאת שמע של שחרית.
קודם מודה אני?
נשמע שחזרת בי, כן. לא, אבל זה מסביר דבר מעניין. הרי כתוב, כשיעקב פגש את יוסף, אז יוסף נתנפל על צווארי אביו ובכה. יעקב לא עשה כלום. אמרו חז"ל, למה? הוא היה קורא את שמע. למה היה קורא את שמע? כי הגיע זמן קריאת שמע, נכון? אז למה יוסף לא אמר שמע? אם זה זמן קריאת שמע, זה זמן קריאת שמע גם ליוסף, לא? אלא מה? עבור יעקב זה היה תחיית המתים. אבל יוסף, הוא ידע כל הזמן שהוא חי. בשבילו זה לא היה תחיית המתים. לכן הוא לא אמר קריאת שמע.
קודם רבי עקיבא.
כן, רבי עקיבא גם לפני שיצא נשמתו. טוב, בואו נמשיך. מה? יעקב קם לתחייה.
יעקב עצמו הוא חי...
כן, הוא קם לתחייה בזה שהוא ראה את יוסף.
ודהיל
הוא חושב שיוסף מת, אז שהוא ראה אותו.
גם, אבל זאת אומרת, זה שהוא ידע שיוסף חי, זה החיה אותו. ותחי רוח יעקב אביהם. ושוב מתעתד כחסיד לקראת הרפואה החודשית. הנה, אתם רואים? בראש חודש, שהוא זמן כפרה לכל תולדותם, כלומר... לתולדות החודשים. כלומר, אז מה זה תולדותם? מה שהזמן מוליד. יש ביטוי כזה, ילדי הזמן. והתולדות האלו הן מאורעות הימים, כמו שנאמר, כי לא תדע מה ילד יום. ושהוא מתעתד לקראת שלוש רגלים, ולסוף לקראת יום הצום הנכבד, שזה יום הכיפורים. ביום זה, כלומר, לפי זה יום הכיפורים מהווה כמין פסגה של שרשרת התיקון של האדם במשך השנה. ביום זה יתהר מכל חטא שחטא בעבר, ובו ישלים את אשר יחסיר בשבתות ובראשי החודשים. ביום זה תתהר הנפש מכל בלבולי הסברה, הכוחות הכעסניים והכוחות המתאבים. זה שלושת חלקי הנפש לפי אפלטון. כן? השכל, הנפש והגוף. אז מה מבלבל את השכל? הסברה. כלומר, מה שנקרא דבר לא מבורר. מה מבלבל את הנפש? הכעס. ומה מבלבל את הגוף? התאוות. זה חלוקה קדומה של אפלטון. ותשוב בתשובה שלמה מלחזקם במחשבה ובמעשה, ואם אי אפשר לה לשוב מעליהם במחשבה, יש לפעמים קושי. נכון, אני עושה תשובה על כל המעשים הרעים שלי, אבל המחשבות נשאר משהו. למה נשארו המחשבות? בהתגבר עליה הרהורים ששמרה עליהם מאז, עוד בימי נעוריה, מתוך שירים ששמעה או סיפורים וכדומה. למה מתכוון רבי יהודה הלוי? זה כנראה וידוי אישי שלו. רבי יהודה הלוי בצעירותו כתב הרבה שירה שלא יודע אם היו מכניסים אותה לבית המדרש. טוב, אז זה להגיד, רבי יהודה הלוי היה אדם קדוש. אז מן הסתם שכל הדברים האלה התחברו אצלו לקדושה. אבל ייתכן שהוא יחש שבכל זאת יש משהו שם שצריך בירור. כן? למשל השיר יעלתכן תשאלינו את מי אהבת בצבאות ואומר לה אם לא תדעי הסירי את השש מאות. שם יש כמה דברים שצריך בירור. טוב, אז דיה שתתהר מן שתתהר מן המעשים ותבקש כפרה על ההירורים ותקבל עליה שלא תעלם על לשונה, כמו שנאמר, זמותי בל יעבור פי וכל שכן שלא תביעם במעשה. זאת אומרת, אם האדם מתוקן בדיבור ובמעשה, אז גם הירורים בסופו של דבר נופלים, כי אין להם במה להיאחז. וכל זמן שאני מקלקל את הדיבור ומקלקל את המעשה, אז ההרהור מתגבר. אבל אם המעשה והדיבור מתוקנים, אז ההרהור נופל. שוב, כל זמן שהאדם מקולקל בדיבור ובמעשה, אז ההרהור הרע גם הוא מתגבר, כי יש לו הזנה. מה שאין כן אם האדם מתוקן בדיבור ובמעשה, מה שנאמר זמותי בל יעבור פי, ממילא גם ההרהורים מסתלקים, נופלים. הולכים ונגנזים בגניזת הנפש.
למרות שזה יכול לראות הפוך, שמתוך ההרהור בא דיבורים
ומעשים,
פה מסביר שזה...
נכון, והנה צום הזה, צום היום הזה, עושה את החסיד דומה כמעט למלאכים, שכן עובר עליו היום בענווה ובכניעה, בעמידה ובשתחוויה, בשיבוח ובהודעה, וכל כוחותיו הגופנים צמים מן הצרכים הטבעיים וטרודים בטרדה של מצווה לבד, כאילו לא היה בו טבע בהמי כלל. כלומר, יום הכיפורים זה יום הכיף של הנשמה. פותרים את האדם מכל צורכי העולם הזה. לא צריך להתלבש, כלומר, לא צריך להחליף בגדים, לא צריך להתרחץ, לא צריך לחיות חיים משפחה, לא צריך לאכול, לא צריך לשתות. סוף סוף משוחררים. אז מעבירים את היום בכיף. בסדר? לכן תראו שהפיוטים היותר יפים שכתב רבי יהודה הלוי הם הפיוטים של יום הכיפורים. וכזה יהיה צום החסיד בכל עת אשר יצום, מענהו בו את הראייה והשמיעה ואת הלשון, ואינו מעשי כאן כי מדברים המקרבים את האדם אל האלוה, וכן יעשה גם בכוחות הפנימיים, לדמיון, למחשבה וכדומה, ובזה יתקשרו המעשים המתוקנים, הידועים, עד כאן להיום. שלום.